כל חי אונליין 93fm.co.il. ערב במהדורה המרכזית, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אומר כי ישקול לפרסם את הקלטות הפגישות בין נתניהו למוזס. בנאום שנשא במכללה האקדמית נתניה אמר מנדלבליט כי בכוונתו לשקול בבוא העת את סוגיית פרסום ההקלטות במלואן, אבל בנקודת הזמן הזו פרסומן של ההקלטות יפגע בחקירה שעודנה מתנהלת. ואילו ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס היום בישיבת סיעת הליכוד לחקירות ואומר כי ערב ערב מפיצים תמלילים מסוננים שנבחרים בקפידה ושקרים מכוונים. מסע התעמולה הזה נועד כדי להשיג יעד נוסף, להסתיר מעיני הציבור את ההישגים הגדולים של הממשלה שלנו. נתניהו הוסיף ואמר כי הציבור הישראלי חכם ואינו קונה את המתקפה הזו. שכה על עוד עניינים שעל סדר היום, הפגנות סוערות היום בירושלים, מאה שערים ורחובות נוספים, וגם על האבל הכבד בבלז. אמו של מרן האדמור מבלז הלכה לעולמה בגיל 96. בחסידות גם נפטר היום הרב מנשה אייכלר, מזקני חסידי בלז ואביו של חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. המהדורה המרכזית כאן הם בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית הערב הזה, וגם היום אנחנו עוסקים במרכז המהדורה בחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום נוני מוזס נחקר שוב במשטרה, עדים נוספים יזומנו גם להמשך השבוע. אבל בתוך כך היועץ המשפטי לממשלה מנצל נאום שהוא מוסר לפני זמן קצר במכללה האקדמית נתניהו, מתייחס לחקירה. הוא אומר כי בעתיד הוא ישקול לפרסם את ההקלטות במלואן לציבור, אבל בשלב הזה החקירה עדיין בעיצומה ופרסום ההקלטות יפגע בחקירה. הוא גם מתלונן על מי שמדליף את הטקסטים מתוך ההקלטות הללו ואומר כי מדובר בשיבוש הליכי חקירה והדבר הזה ייבדק. אנחנו נפתח עם עורך הדין יובל יועז, שלום לך.
שלום, ערב טוב אבי.
איש עיתון הארץ, אתה שולח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, בכלל גם אתה ככה מעורב בסיפור הזה עם חשיפה של חלק מהנתונים.
כן, אז רק בוא נעמיד את הדברים על דיוקם, אני לא חבר מערכת עיתון הארץ, אני כותב שם ככותב חיצוני.
אוקיי, אז גם את זה אמרנו. מה במכתב ליועץ המשפטי, מה כתבת לו?
אנחנו בשמו של עורך הדין אלדד יניב פנינו בימים האחרונים כמה וכמה פעמים גם אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וגם אל ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ניצב מני יצחקי, ואנחנו באנו במספר בקשות. קודם כל ביקשנו שהיועץ המשפטי לממשלה ימשוך את ידיו מקבלת החלטה בתיקי נתניהו, נוכח מה שהולך ומתברר כניגוד עניינים מהותי ומשמעותי וממשי של מנדלבליט בטיפול בחומרים הללו. מנדלבליט כזכור היה מזכיר הממשלה בתפקידו הקודם, הוא היה בלשכת ראש הממשלה ועבד בצמוד לראש הממשלה בשעה שראש הממשלה קיים את אותן פגישות עם ארנון מוזס. היום אמר מנדלבליט בתשובה לשאלה של עיתון הארץ שהוא לא ידע על הפגישות האלה עם מוזס בזמן אמת, אבל בוודאי הוא ידע ובוודאי הוא היה מעורב. אין שום סיבה להניח שהוא לא היה מעורב בטיפול בעמדת הממשלה ביחס להצעת חוק ישראל היום, הצעת חוק שנדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה. זה בוודאי חלק מעבודת הממשלה, זה בוודאי חלק מהסקופ המקצועי, משדה הפעולה המקצועי שעליו אחראי גם מזכיר הממשלה. ומשכך, לא רק שמנדלבליט מצוי בניגוד ענייני ולא צריך לקבל החלטות בתיקי נתניהו, אלא שנדרש ממשטרת ישראל אולי אפילו גם לגבות עדות ממר מנדלבליט על מה שהוא ידע או מה שהוא לא ידע או מה שהוא טיפל או לא טיפל בתקופה שהוא שימש מזכיר ממשלה.
אז אם בעצם היועץ המשפטי לממשלה אז היה מעורב בחקיקת חוק ישראל היום, זה אומר שהוא לא יכול היום לטפל בחקירה שהיא לא קשורה ספציפית לחוק הזה. הוא מקדם, הוא מעורב היה בעוד הרבה מאוד חוקים אחרים. הוא קיבל הוראה לקדם חוק או לסייע בקידום חוק, וזה מה שהוא עשה. זה לא אומר שיש פה איזשהו ניגוד עניינים אחרי שמתגלה שהחוק הזה נולד בצורה שלילית כזו.
תראה, הטענה שלנו לגבי ניגוד עניינים של מנדלבליט היא לא תוצאה של הנגיעה, לא בהכרח אך ורק מבוססת על המעורבות הישירה שלו בטיפול בהצעת חוק ישראל היום, אלא בעצם העובדה שממכלול ההתנהלויות של מכלול ההחלטות שקיבל מנדלבליט בחודשים האחרונים, לפחות אותו חלק של ההחלטות שהציבור חשוף אליהן, מבלי שאנחנו יודעים חלקים אחרים, אבל מהתמונה המצטיירת עד עתה, עולה תמונה מטרידה מאוד, עולה מסקנה מטרידה מאוד, על כך שהיועץ המשפטי לממשלה פועל, אני לא רוצה להטיל ספק ביושרו של האיש, אבל פועל באופן שנחזה להיראות כנגוע במסו פנים. וזו בדיוק הסיבה שיש לנו כללי ניגוד עניינים. יש לנו כללי ניגוד עניינים כדי להימנע מלהציב אנשים במצבים של לוז-לוז. שמה שאתה לא תעשה, אתה תראה חשוד בעיני צד כלשהו.
בנקודה הזו אני רוצה לשאול אותך, עורך דין יועז, שאלה בסיסית. במינוי היועץ המשפטי לממשלה, לא הביאו איזשהו אדם מהפקליטות או אדם חיצוני. היועץ המשפטי עבד קודם לכן בלשכת ראש הממשלה, ניהל יחד איתו הרבה מאוד סוגיות ומשברים, והוא נבחר ליועץ המשפטי לממשלה בצורה תקנית לחלוטין, כל ענייניו האישיים נבדקו, והוא למרות זאת נבחר לתפקיד. מטבע הדברים, כשבחרו את מנדלבליט לתפקיד, ידעו היטב שהאיש היה מעורב בהרבה מאוד עניינים אחרים שקשורים לראש הממשלה, והוא מחר צריך לשנות תפקיד, ויתכן ויום אחד הוא יצטרך להורות על חקירה נגד ראש הממשלה, ולמרות זאת הוא מונה. כלומר, אין חידוש בטענות הללו, והטענות הללו נלקחו בחשבון בעת המינוי שלו. למה זה לא עונה לשאלות שאתה שואל?
תראה, אם מה שעולה מהטענה שאתה משמיע היא איזושהי מסקנה שמאחר שמנדלבליט נבחר לתפקיד, אז כל ניגוד עניינים בין מנדלבליט לנתניהו הוא מותר וכבר זכה לאיזה מין הכשר, אז אני כמובן לא מקבל את המסקנה הזאת. זה נכון שמנדלבליט נבחר ליועץ המשפטי לממשלה. אני מזכיר שיושב ראש ועדת האיתור לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, התנגד למינו של מנדלבליט בדיוק על הרקע הזה, וחשב שצריך להטיל עליו תקופת סימון, אבל עמדתו בסופו של דבר נותרה במיעוט, ובנוסף לכך גם נוסח הסדר ניגוד עניינים למנדלבליט, כאשר הוא מונה לתפקידו, אבל זו בדיוק הטענה, שנושא ניגוד העניינים, תחום ניגוד העניינים, איננו מתמצא אך ורק במה שיודעים ביום מינויו או ערב מינויו של אדם לתפקיד. לחיים יש דינמיקה משלהם, המציאות מתפתחת, ואם החיים מזמנים ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט סיטואציות שבהן הוא צריך לקבל החלטות בעניינים של נתניהו, בעניינים של אדם שהוא עבד אליו, עבד כל כך בצמידות אליו, ולא סתם בעניינים כאלה, אלא בנושאים שיכול להיות שמנדלבליט בעצמו טיפל בהם, הרי שגם אם הוא נבחר לתפקיד היועץ מתוך תפקידו הקודם כמזכיר הממשלה, וגם אם הנושאים האלה לא נכללו בהסדר ניגוד העניינים של מנדלבליט, הרי שצריך לחול עליהם הכלל בדבר ניגוד עניינים. ואני מזכיר שעל פי פסיקתו רבת השנים של בית המשפט העליון בשאלות של ניגוד עניינים, יש גם מראית עין, יש גם חשיבות לאופן שבו הדבר מצטייר בעיני הציבור.
הדברים ברורים. אגב, באיזה ערכאות הנושא הזה נבדק? הרי אתם שולחים את המכתב הזה ליועץ המשפטי כאשר הוא אמור לטפל בעניין שקשור אליו. זה לא דורש שלפנות לערכאה מעליו, אולי לבית משפט?
אין ערכאה מעליו, אין ערכאה מעליו. יש גורמים נוספים שאמורים להוות שומרי סף של שומרי הסף. אנחנו מיידעים בנושאים האלה גם את ראש אגף החקירות כאמור מני יצחקי, גם את פרקליט המדינה שי ניצן, גם את מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירה, ובסופו של דבר אם אנחנו נראה שנדרש מתן סעד משפטי ממשי בסיטואציה שהיא מאוד מאוד מובהקת, אנחנו גם לא נאסס לפנות לבית המשפט.
בני רבינוביץ, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב אבי, ערב טוב יובל.
כן, אנחנו מצרפים את לשיחה עם עורך דין יובל, ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה שומע את יובל יועז מדבר על ניגוד העניינים, וזה, תשמע, לצופה מן הצד זה נראה מובהק, נראה באמת כי יש כאן איזושהי בעיה שצריכה להיבדק.
כן. אני אומר קודם כל בראש ובראשונה, דעתי היא מאוד ברורה. אני לא יודע אם יש פה פלילי או אין פה פלילי, זה ברור שזה פרשות פרשיות שמעלות סירחון, איך אומרים, לשמיים. אבל אני, האם אני אתחבר עכשיו למה שאמר עורך דין יובל יועז? הוא בא ואומר שבעצם מנדלבליט מנוע מלטפל בעניין. אז מי יטפל? שי ניצן, פרקליט המדינה. אבל אז כבר יש טענות מפה עד אמריקה, שגם שי ניצן לא יכול, כי הוא על הנידף. עכשיו, בואו נגיד עוד דבר אחד, שהוא מאוד ברור בכל הסיפור הזה. שי ניצן ומנדלבליט עובדים יחד על כל הפרשיות האלו, וההחלטות מתקבלות בעיצה אחת על ידי שניהם. ולכן אי אפשר לבוא ולומר הכל מנדלבליט, כי יש פה גם שי ניצן בסיפור. ואם שי ניצן, פרקליט המדינה, מסכים להחלטות של מנדלבליט, אז מה לנו לעניין על מנדלבליט? מה הבעיה בעצם? אז מה יקרה בסוף? נעביר לשי ניצן, הוא יקבל את אותם החלטות. אז מה אז נבוא ונאמר שגם שי ניצן לא בסדר? עכשיו עוד נקודה אחת שאנחנו פשוט מתעלמים ממנה. היו במדינת ישראל פרשיות, ושוב אני מדגיש, פרשה מסריחה ציבורית מהמדרגה הראשונה, צריך לפרסם את ההקלטות, כדי שהציבור יחליט מי הם המולים פה, ומי הם, מי זה ראש הממשלה, והציבור יחליט האם הוא נותן אמון בשני האנשים האלו, ובמה שהם עושים. אבל היו לנו 1001 פרשיות במדינת ישראל, פרשיית העמותות, ופרשיית המדי, ופרשיית ביבי טורס, ופרשיית האי היווני, ופרשיית ליברמן, בלי סוף פרשיות שברגע שהם התפוצצו, כולנו היינו בטוחים שזה הולך להרשעה, ואני לא יודע, לעשר שנות מאסר. ובסוף התברר שלא כצעקתה, לא נגמר בלא כלום.
כן,
פרשיות ליברמן, מי שזוכר. עכשיו אני אומר, אחד מן השתיים, אי אפשר לבוא ולומר כל הזמן, מערכת המשפט, שזה יובל יועז, ואנשים שלא אומרים, מערכת המשפט היא בסדר, היא עובדת על פי נעלים, ואם לא נלך לבגץ, בסדר גמור. ומה נקרה שגם בגץ יאשר את מה שמנדלבליט עשה?
אין בעיה, אין בעיה. אבל
לאן נגיע? מה אז? זאת אומרת, מה יהיה מעל בגץ?
אוקיי, בוא נשמע את עורך דין יועז, גם יתייחס לדברים, ואחר כך נמשיך עלה בשיחה הזו. כן, עורך דין יועז, אתה שומע את השאלה בעצם?
כן, הטענות הן יפות, אני לא מקבל אף אחת מהן. הסמכות לקבל החלטות בתיקי חקירה של ראש ממשלה, גם הסמכות לפתוח בחקירה וגם הסמכות להחליט בסופו של דבר על הגשת כתב אישום, נתונה בחוק היסוד, בחוק יסוד הממשלה, ליועץ המשפטי לממשלה באופן בלעדי. זה נכון שהיועץ נעזר בצוות הבכיר של משרד המשפטים, גם בפרקליט המדינה, גם בפרקליטות המלווה את אותה חקירה, גם במשפטנים חשובים נוספים שנמצאים במשרד המשפטים, המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, אבל הסמכות נתונה בסופו של דבר, בסוף ההיררכיה הזאת, בסוף הפירמידה הזאת, יש גורם אחד שנתונה לו הסמכות להחליט, לפעמים הוא גם מחליט בניגוד לעמדתם של האנשים הכפופים לו, וראינו כבר דברים מעולם, היו דברים מעולם, בני הזכיר חלק מן הפרשות, למשל פרשת ליברמן, שבה היועץ המשפטי החליט בניגוד לעמדת פרקליט המדינה. זה קורה, זה מותר, זה בסדר. השאלה היא מי הגורם בראש הפירמידה שמקבל את הסמכות. אם זה יהיה שי ניצן, אני לא מתחבר לכל הטענות שהושמעו כאן, או לכל האמירות האלה שנאמרות מתחת לשפם על שי ניצן כך או אחרת, זה בכלל לא רלוונטי. יש אדם שצריך לעמוד בראש הפירמידה שמקבל את החלטה, אם זה בעניינו של ראש ממשלה או בכל תיק פלילי אחר.
ואם זה שי ניצן,
גם במקרה הזה.
ואם זה שי ניצן, זה בסדר?
כן, אני לא רואה שום בעיה, שי ניצן לא עבד בצמידות עם ראש הממשלה, את כל הטענות האחרות הן טענות בדבר, הן פשוט טענות שאינן מן העניין.
אז אולי במקום לקרוא ליועץ המשפטי למשוך את ידיו מהתיק, אולי כדאי יותר לקרוא ליועץ המשפטי לממשלה לצרף את שי ניצן לכל החלטה שתתקבל?
לא, זה לא קשור לצירוף, זה לא עניין של צירוף, זה עניין של מי האדם שעומד בראש ההיררכיה שמקבל את החלטה בתיק ספציפי. אנחנו אומרים, הפירמידה הזאת צריכה להיגמר אצל אדם אחר, אם זה יהיה פרקליט המדינה או אחד המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, אבל לא היועץ עצמו.
עורך דין יובל יועז, תודה רבה לך על הדברים כאן.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. בני רמינוביץ', אני רוצה לשאול אותך, בתוך כל הסיפור הזה, מדברים הרבה על התקשורת, איך אתה רואה?
לי, אבי, הערה קטנה, הרי גם אם ההחלטה תתקבל בסופו של דבר, בהסכמת לא רק היועץ המשפטי לממשלה, אלא פרקליט המדינה והמשנים ליועץ, באחד, גם אז יובל יועז יבוא בטענות, הרי הוא בא בטענה ואומר, הוא ראש הפירמידה, זה נכון, ההחלטה היא בסופו של דבר נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, אבל זה היה עם ההחלטה שלו מקובלת על ידי כל הפורום שאיתו מנדלבליט מתייעץ, והם שותפים לכל ההליכים, גם אז לא יהיה בסדר, הרי מה נגיד, נעביר את זה אליהם, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המדינה, לזה או לזה, אבל גם הוא הסכים. שוב, היו בעבר מקרים שהיו חילוקי דעות בין הפרקליטים בצמרת, האם להגיש כתבי אישום או לא להגיש כתבי אישום, ואכן בסופו של דבר ההחלטה במקרים האלו היא של היועץ המשפטי לממשלה, אין לו זה שום ספק.
אוקיי, בני, אני רואה, אני עוקב ככה אחרי דברים שאתה מפרסם וכותב בימים האחרונים, ואתה נוקט בצד מאוד מאוד ברור, אבל פחות מתמקד בענייני מוזס ונתניהו, אלא יותר בסיקור התקשורתי של הפרשה הזו, יותר לקלף את המסכות מעל פניהם של הרבה מאוד עיתונאים בישראל, שלפני שבועיים דיברו כך ועכשיו מדברים אחרת, ואתה ממש עקבי בעניין הזה. זה מה שמרתיח את הדם, זה המעצבן בסיפור?
זה פשוט, אני אתקי את הדוגמה הבולטת של אמנון אברמוביץ', שפוצצה הפרשה, פרשת אלף מה שזה נקרא, פרשת המתנות של מילצ'ן וכולי, ואז הוא אמר, רגע, רגע, פרשת 2000 תהיה פרשייה פי כמה וכמה יותר חמורה. אבל ביום שהתברר שפרשיית 2000 זאת פרשת בעצם נוני ביבי, ובעיתון שהוא עובד, בו אברמוביץ' עובד בעיתון ידיעות אחרונות, אי אפשר לטשטש את זה, פתאום הוא עשה פליק פלק לכל הכיוונים, ופתאום פרשיית 1000 יותר חמורה. תשמע, אתה גם רואה, אני כבר לא יודע מי יותר חמור, אם זה ביבי יותר חמור או נוני יותר חמור, זה ברור שעל פניו כשאתה שומע את הדברים, כשיושב מול של עיתון, ומבטיח לראש ממשלה, אני אדאג שאתה תהיה ראש ממשלה כמה שתרצה, ואני אפנק אותך, ותביא לי עיתונאים שאתה רוצה, וכולי וכולי. בתמורה לזה, אני מבין מה הוא רוצה, ואני גם יכול להבין את הצד של נוני מוזס, ואי אפשר להתעלם מזה, מפעל חייו עומד ומתרסק לו מול העיניים, שישראל היום יצא החוצה. אבל כשבאים אנשים בידיעות אחרונות, ומגוננים עליו בצורה שאתה פשוט בלתי מתקבל על הדעת, הרי לכל בן אדם אחר פה במדינה, הם היו שוחטים אותו, מורחים אותו על גבי עמודים שלמים, עשו את זה להרבה מאוד אנשים, אני לא אתן שמות עוד פעם בשביל להביש את ריחם של האנשים האלו, ופתאום כשזה מגיע למול שלהם, הכל מתעטף עם מאמרים של עיתונאים, אחד אחרי השני, ואנחנו לא מכירים את נוני מוזס,
אתה יודע, מהצד, בני, מהצד זה נראה כך, זה נראה שעד לפני שבועיים חשבת שהעיתונאים שעליהם אתה מדבר, הם באמת אבירי הניקיון כפיים, עם חופש עיתונות כל כך משוחרר, הם כותבים רק את האמת, רק את מה שנכון באותו רגע, אין להם שום אינטרסים, הם לא קשורים לאף אחד, ופתאום שאתה מגלה שזה לא כך, אז ככה יוצא הקצף הזה. אתה יודע, אומרים בוקר טוב, כלומר...
בוא ניקח עוד קבוצה, אבי, שזה קבוצה שאני קורא להם המאותרגים של נוני, חברי כנסת שאתה שומע אותם אבירי הדמוקרטיה במלוא מובן המילה, באמת, אנשים משכמם ומעלה, יאיר לפיד, סתיו שפיר, אתה יודע, רשימה ארוכה, ופתאום אתה לא שומע מהם שום מילה, כלום, פשוט האנשים האלו חפרו לעצמם איזשהו בור עמוק באדמה, ואתה רואה פה איך במובנים, במונחים שלהם, ואתה יודע מה, אנחנו גם יכולים להתחבר לדברים האלו, הרס הדמוקרטיה בצורה מוחלטת, זה נוני מוכר את ידיעות אחרונות תמורת ישראל היום, ביבי מוכר את ישראל היום תמורת ידיעות אחרונות, עושים שם שירקס וביזנס, בצורה שאי אפשר להעלות על הדעת, אנחנו שמענו את הדברים האלה, ידענו עליהם, אבל פתאום אתה, זה מול הפרצוף, ודרך אגב, אני למיטב ידיעתי והבנתי, מה שיצא עוד החוצה, וכשהקלטות ייצאו במלואם, הארץ תרעד, זה פשוט דברים עזויים ומטורפים מה שיש שם, ופתאום כל אבירי הדמוקרטיה היו שותקים, אבירי ההתקדמות שותקים, ואבירי הדמוקרטיה בכנסת שותקים, ואתה אומר, מה הולך פה? איזה מדינה?
בני רבינוביץ', תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו עם נשיאת מועצת העיתונות והשופטת העליון בדימוס, הגברת עליה דורנר, שלום וערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב לך, גברתי.
אני לא שומעת אותך.
אז אנחנו ננסה להגביר...
תקשיב, אני לא שומעת אותך.
אוקיי, אז ברשותך אנחנו ננסה ממש בעוד מספר שניות לשפר את איכות הקו, כדי שתוכלי לשמוע אותנו טוב יותר. וניצור איתך קשר שוב. תודה רבה.
רגע, אתה עכשיו? תחזור על דבריך.
יסתדר עכשיו?
בקושי. יותר טוב שתשפר את הכל, בסדר?
בסדר גמור.
אז אני סוגרת.
אוקיי, בסדר. אנחנו נשוב אלייך מיד ונצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו, 053-310-8793, 053-310-8793.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, מקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום, ככה זה כשפאגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב.
פאגי, שותפים לקצב החיים שלך, ומשיקים לתוכנית פאגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פאגי.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
מאזינים יקרים, ויקטור בוחבוט, בן 42, אב לארבעה ילדים קטנים, חולה במחלת כליות גנטית נדירה ונמצא בסכנת חיים ממשית. רק השתלת כליה בחול מסוגלת להציל את חייו של ויקטור, ועלותה $150,000. לתרומות חייגו עכשיו לקרן החיים, 1-700-500-003, 1-700-500-003.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש, משיקה תפריט בשרים חדש, בחשות הרב רובין. מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין, במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו, 02-9911-778, 02-9911-778. כולנו מסובין.
קוטג' תנובה, פיראוס צפתית, שוקו תנובה, גבינת עמק.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה. מתקשרים לתלמסר 03-60-60-601. מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
חשבתם פעם כמה כריכים אפשר להכין מאריזת עמק 600 גרם? התשובה היא 21 כריכים טעימים לבריאות. חדש מתנובה, עמק 600 גרם באריזה משפחתית בחשרות בדץ העדה החרדית. למהדרין יש תנובה.
איקאה סייל חוזר וגדול עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מיודע לטבת עד בית בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה בקריאת התא בראשון לציון ובינתניה.
מאזינים יקרים, ויקטור בוחבוט, בן 42, אב לארבעה ילדים קטנים, חולה במחלת כליות גנטית נדירה ונמצא בסכנת חיים ממשית. רק השתלת כליה בחול מסוגלת להציל את חייו של ויקטור, ועלותה $150,000. לתרומות חייגו עכשיו לקרן החיים, 1-700-500-003, 1-700-500-003.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אופטיקה אלפרי, גם מותגים הם מוצר צריכה בסיסי. עכשיו, מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. יבוא מקביל.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי נמרן.
אנחנו שווים לגברת דורנר, שלום, ערב טוב, האם שומעת גברתי?
ערב טוב.
ערב טוב.
שלומי נסיעת, כמו של כל עם ישראל, שנהיה בריאים.
כן, מאחלים לך בריאות עד 120.
תודה רבה.
נשיאת מועצת העיתונות וכמובן שופטת העליון בדימוס. אני רוצה לשאול אותך בכלל על הפרשה המכוערת הזו, ואת עומדת בראש המועצה שאמורה לשמור על חופש העיתונות ועל יכולתה של העיתונות לומר את דברה בלי כחל וסרק, ופתאום במרכז הכוח הגדול הזה שנקרא ידיעות אחרונות נופלת שלהבת שכזו. מה אנחנו אזובי הקיר נאמר, או מה יש לך לומר על הסיפור המכוער הזה?
תראה, אני באתי את דעתי בפומבי ואני אשמחה גם לדבר לקהל שלכם. בוודאי כמו כל הציבור וכל עם ישראל, אנחנו צריכים להיות מודאגים, כי הנושא עצמו שהוא נחקר על ידי המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה מוביל את החקירה, יש לו היבט פלילי. וצריך לתת ליועץ לעשות את מלאכתו נאמנה. אבל לעניין הזה יש גם היבט ציבורי שבעיניי הוא לא פחות חשוב מההיבט הפלילי, שאתה ניסחת אותו היטב. על כך אני כן שופטת בדימוס, נשיאת מועצת העיתונות, אינני רוצה לחיות מהדלפות, קטעים קטעים, אם כי העיתונאים כמובן עושים את מלאכתם נאמנה, אבל אני חושבת שעם ישראל ראוי שיקבל באופן פורמלי את כל החומר, כדי שידע במה העניין ויוכל לסמוך על זה. ולכן קראתי ליועץ המשפטי לממשלה, ככל שהדבר אפשרי ואם הוא צריך לזרז את החקירה, בשל ההיבט הציבורי, לפרסם את ההקלטות. ואני מבינה שהוא גם יעשה זאת, כי הוא מבין את חשיבות העניין. היום שמעתי שהוא גם התבטא ברוח זאת, ועל כל פנים את עמדתי הבהרתי לו בצורה ברורה. האיש בוודאי מנהל חקירה לא פשוטה, ואנחנו צריכים לאפשר לו לעשות בשקט בלי להפריע לו, אבל עניין הקלטות ופרסומם הוא פשוט חשוב מאוד בשל ההיבט הציבורי שלו, ואני מקווה שהוא יעשה זאת.
אכן, הוא אמר שהוא יעשה זאת, בשלב הזה הוא טוען שזה בגדר שיבוש הליכי חקירה.
הוא אדם רציני, אני מכירה אותו, אני אדם שאפשר לסמוך עליו, אבל הוא בהחלט הבין, הבהרתי את זה בפומבי מספר פעמים, ואני מנצלת עוד פעם את הבמה החשובה שלכם להביא שההיבט הציבורי, ניקיון הדעת מחייב פרסום הקלטות. למה אנחנו צריכים לחיות מהדלפות, נכון?
חד משמעית, על כך אין ויכוח, כולנו נשמח לשמוע את
ההקלטות. אני אומרת, היבט פלילי זה שלא הוא צריך להחליט, אבל הוא צריך לקחת בחשבון, והוא לוקח בחשבון את ההיבט הציבורי שלי ולך ולכולנו יש מה לומר עליו.
אני רוצה אבל לשאול אותך מעבר לזה. בסדר, הקלטות יפורסמו בבוא העת, וכך צריך וראוי לעשות כמו שאת אומרת, אבל הסיפור הנוכחי מעלה אולי אור אחר על כל המושג של אמון הציבור בתקשורת.
תראה, זה הכל מה שאתה אומר נכון, לכן זה חשוב, זה בעשיות הדמוקרטיה ואמון הציבור, אבל דווקא הציבור שאתה משדר לו, ואני בעניין זה מסכימה, אנחנו מאוד נזהרים, נכון? בדיבורים, ואנחנו, לא, אני אמרתי גם בשידורים בערוצים אחרים, כאשר יהיו פרסום מלא ומוסמך של הקלטות, אני אחזור ואתראיין ספציפית. כרגע אני לא אגע לעניין. נכון, למה אני אומרת שלנושא יש היבט ציבורי? כי הוא פוגע באמון הציבור בתקשורת. לא רק בתקשורת, אלא גם במערכת השלטונית, אתה מבין, משני הצדדים. אנחנו באמצע, העם באמצע, אבל עדיין אנחנו חיים בהתלבות, ולכן בואו נזהר בכבוד כולם.
אני רוצה ברשותך להתייחס לעוד נקודה בשולי הסיפור הזה, מבלי לגוע בגוף הדברים, כמו שאת אומרת, נמתין לסיום החקירה. אבל בשולי הסיפור הזה כרגע עובדים עיתונאים במערכת, שהבוס שלהם, משלם המשכורת שלהם, מעורב בסיפור הזה. מה תפקידם בעת הזו? לפרוש מהמערכת הזו?
קודם כל, אתה מושך אותי בלשוני, אבל אני אומר דבר אחד, כמה הדברים לא בטוחים. אני שומעת שאחד אומר ככה ושני אומר ככה. בואו נזהר. ניקיון הדעת, ניקיון הפה. אתה נחכה קצת. נגיד שהנושא מאוד חשוב, נגיד שהוא מעורר דאגה, נגיד שהוא פוגע באשיות הדמוקרטיה,
כלומר, גם העיתונאים
נגיד שהוא פוגע באמון הציבור בתקשורת ובשלטון, אבל לא נסמן אנשים, נחכה.
כן. כלומר שגם עובדי העיתון ידיעות אחרונות ששומעים את הפרסומים הללו,
אני מניחה שמאוד לא נעים להם,
הם צריכים להמתין,
קמים ואומרים, אני שמע, העורך שלהם פרסם מאמר שאם היו מנסים להשפיע עליו הוא היה מתפטר, אבל אני עוד יותר נזהרת ממנו.
אני מודה לך על הדברים, נשיאת מועצת העיתונות, הגברת דליה דורנר. תודה, ערב טוב, שופטת בדימוס בבית המשפט העליון. אנחנו עם דרור שטרום, שלום וערב טוב אדוני.
ערב טוב.
לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. מעבר לפרשה הפלילית, כמו שאמרנו, יש עדיין את חזקת החפות לכל המעורבים בפרשה, ואין לנו מושג איך החקירה הזו תסתיים, אבל מה שכבר עכשיו ברור, זה מסע ומתן שמתנהל בין שני אנשים מאוד חזקים על תחרות עסקית. על עיתונים, בסוף זה עסק כלכלי. ומה יש לך כמי שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים לומר בעניין הזה?
אז קודם כל, באמת מה שבולט בפרשה הזאת זה שהמסע ומתן שמתנהל פה, לפחות לכאורה מתנהל פה, בין גורם שלטוני בכיר לבין אחד מבעלי העיתונים החזקים ביותר בארץ, נובע ונוגע לתחרות עסקית. וצריך לזכור שבאותה עת גם הוגשה לכנסת הצעת חוק שעוסקת בתחרות הזאת וביקשה להגביל את ישראל היום ממהלכים תחרותיים שונים. למען הגילוי הנאות אני אציין שאני בזמנו נתתי חוות דעת נגד הצעת החוק הזאת מטעם ישראל היום ובשם ישראל היום, אבל הנושא שרלוונטי כאן ביותר הוא בעצם העובדה שהחריגות הזאת שאנחנו מזהים בפרשה הזאת היא לא דבר נדיר בהתייחס להיסטוריה של שוק העיתונות בישראל. ואני חושב שכדאי שגם המאזינים ידעו שבשוק העיתונות בישראל עוד שנים לא מעטות קודם לכן, היו קלקולים לא מעטים כמו ניסיונות של מולים של העיתונים המרכזיים לשבת ולתאם סיקור עיתונאי, ניסיונות להגביל האחד השני. זאת אומרת, התחרות בתחום העיתונות תמיד הייתה דבר סוער ביותר שתחופות הביא אנשים לידי התנהגות חריגה. וזה דבר שכמובן צריכים להיזהר בו משני טעמים. א', כמובן הנושא של תחרות עסקית, כבודו במקומו מונח, והוא בוודאי אני כממונה לגבלים עסקיים לא מקל בו ראש. אבל צריך להבין שכאן יש משהו שהוא יותר מזה. כי התחרות העסקית בשוק העיתונות נוגעת בעצם לפלורליזם, לחופש הביטוי, ולערכים שהם מעל הכלכלה הפשוטה של יום יום. וחשוב מאוד שאזרחים שקוראים עיתונים, או קוראים היום מעיינים באתרי האינטרנט שלהם, יחשפו למגוון רב של עובדות ודעות ופרשניות. כאשר הגבלת התחרות נוגעת לדברים האלה, אז הנזק הוא בעצם נזק כפול. נזק אחד לתחרות העסקית, ונזק שני שהוא פגיעה בעצם למה אנשים נחשפים, ואיך אנשים קוראים את הידיעות האלה, כי הרי כשאתה ואני קוראים עיתונים, אנחנו בוודאי לא מודעים ביום יום לכך שמישהו מתעל את זרם החדשות, את זרם האירועים המסוכרים, כך שהוא יתאים לדעה כזאת או אחרת.
אני רוצה לשאול אותך שאלה של, אולי שאלה טעם, אבל שאלה שקצת מערערת את כל העניין הזה. הרי אנחנו מדברים על גופים מאוד גדולים, עיתונים מאוד חזקים במדינת ישראל, שבעליהן הם אנשים מקושרים וחזקים. אולי בעצם זה המשחק. המשחק הוא בוא נראה למי יש יותר כוח. בוא נראה מי מצליח לגבור על מי גם בדרכים הדיפלומטיות, עם הקשרים, עם הפוליטיקאים, בתחום האפור הזה ככה, איך שנקרא לו. אולי זה המשחק, הרי לא מדובר כאן במחלוקת בין שני חנויות מקולת.
נכון, אני מצטרף כמובן עובדה שבוודאי רבים מהנפשות הפועלות, או רבות מהנפשות הפועלות בשוק הזה, שקוראים לשוק העיתונות, חושבות בדיוק מה שאתה אמרת הרגע. אלא מה? אני חושב שהתפיסה הנורמטיבית הנכונה היא שלילה מוחלטת של התזה הזאת. מדוע? משום שאם היה מדובר בשני אנשים שמוכרים נקניקיות בחוצות העיר, עד רבה, שיראו את כוחם, מי יותר חזק, מי פורס יותר עגלות, נקניקיות, מי מציע גם חרדל כתוספת וכיוצא בזה. כאשר מדובר בשוק שעניינו פריסת העובדות הנכונה בפני האזרחים, אנחנו מדברים כבר על משהו אחר. ובמילים פשוטות אני אגיד כך, אם אני קורא העיתון שלך, אתה לא רשאי לבוא ולהציג לי תמונה מסולפת כשאתה מכרת אותי מאחורי הגב שלי.
אלא אם כן אתה מצהיר שאתה מזוהה עם צד מסוים.
לא, אז גם כאן, כמו שאתה יודע היטב, יש הבחנה בין שני היבטים בעיתון שלך או באתר. ההיבט האחד זה ההיבט החדשותי, וההיבט השני זה ההיבט הפובליציסטי, מה שמאמרי...
הבעת הדעות, כן.
בהבעת הדעות לגיטימי ואפילו חיוני שעיתונים ייקחו עמדה. זה בסדר גמור, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא חולק על העובדה.
אבל אסור שהדעה הזו תחלוש גם על העברת מסרים בחדשות.
בוודאי, אבל לא עולה על דעתך שיחסמו בפנינו ידיעות חדשותיות על אירועים שנוגדים את התזה של בעל העיתון.
כן, אבל דרור, אתה יודע איך הדברים עובדים. הרי איש לא ימצא ידיעה לא נכונה בעיתון כי הוא חשוף לתביעת דיבה. איש גם אולי אפילו לא הצליח למצוא ידיעות חסרות בעיתון. הכל עניין של גרפיקה, של תמונה, של בחירת הטקסט הנכון, כדי לקחת את אותה ידיעה חדשותית, ופעם אחת לספר אותה באור חיובי, ופעם אחרת באור שלילי. זה המשחק.
זה חלק מהמשחק, וכמו בכל משחק, אנחנו יודעים שחלק ממנו לגיטימי.
זה לא מעריר את האמינות, מקומות, הידיעה עדיין אמיתית.
כן, אבל ישנם עדיין מקומות שבהם אנחנו עוברים בענק את הקווים האדומים, ואני חושש מאוד שבלהט הכוחנות שגזיינו, אגב, לא רק במקרה הזה, אני מזכיר עוד פעם, מקרים רבים בעבר, אני לא אחזור פה על פרשת נמרודי, על האזנות הסתר, על ההתערבות של בעלים ושל מולים בשיקולי אורחים, על פיטורים של אורחים ראשיים בעיתונים שסרבו לשמוע לפקודות כאלה. בואו, יש לנו כאן שרשרת אירועים שדי בא לדעתי, לעניות דעתי, להניע את המחוקק במדינה דמוקרטית, ליצור דבר חקיקה להגנה ולו מינימלית של עצמאות העיתונות. ועכשיו אני לא תמים, אני יודע שגם חוק אפשר תמיד לנסות לעקוף אותו, אבל נדמה לי שלאמירה החזקה שאומרת, אנחנו רוצים עיתונים שבהם לא פוגעים בעיתונות החדשותית המאוזרת, יש משקל רב.
כן. אוקיי, דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו עם חבר הכנסת נחמן שי, שלום וערב טוב אדוני.
שלום וברכה, ערב טוב.
קודם כל, גם התייחסות שלך לפרשייה המכוערת הזו, גם אתה בעברך, עם עבר רב בתקשורת, ומן הסתם יש לך מה לומר על העניין הזה, אחר כך נעבור על עניינים אחרים. על פניו, נראה באמת סיפור לא נעים, אפילו מכוער, לא קשר, אבל גם לא כל כך פלילי.
לא, אני לא רוצה, אני לא יודע עוד את ההיבטים המשפטיים, אני יותר מוטרד מההיבט הציבורי, ומההשלכות של זה על הדברים שיקרים לי מאוד, וזה החופש הביטוי והתקשורת כמבטא הבכיר של חופש הביטוי בחברה דמוקרטית. ואם אני מתגלה פה, או מתגלה לילה לילה, שגוף התקשורת הגדול וחשוב כמעט במדינת ישראל, נפלו פגמים בהתנהלותו, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה ברגע הזו, אבל העדויות השוטפות האלה כן יוצרות את האפקט הזה, אז זה יום כיפור של התקשורת.
ואז מה?
יום כיפור של התקשורת.
ואז מה? אוקיי, יום כיפור, העיתון ימשיך לצאת גם מחר בבוקר.
כן, נכון, ואני רוצה שהוא יצא, ואני רוצה שיצא ארתר שוויינט ימשיך לצאת, אני רוצה עוד כלי תקשורת. בעיניי זה חלק מהפלורליזם הכל כך חיוני וחשוב במשטר דמוקרטי, אבל צריך לבוא תיקון גדול. צריך לבוא תיקון גדול. אני חושב שהם יודעים את זה יותר טוב ממני. הם יודעים שהם חייבים להחזיר את האמון במוצר שלהם. האנשים שעושים את ידיעות אחרונות, האנשים שעושים את ויינט, הם חייבים את זה. כי עיתון שמתעוררים ספקות לגבי עמידת האמינות שלו, והפרסומים שלו, והם מכחישים, רובם ככולם, בעיקר אלה שכרגע בעיתון, אלה שעבדו בעבר בעיתון שלהם, באחרת, כל הדברים האלה, חייבים להתברר על הבמה הציבורית, לא בחדרי חדרים,
אבל
לא בסודיות ולא
בהקלטות. האם אתה תקבל טענה שאומרת, תראה חבר כנסת נחמן שי, עם כל הכבוד להגדרה של יום כיפור לעיתונות, אבל קם לנו מתחרה שהציג בראש חוצות את תמיכתו החד צדדית במפלגת נכון, השלטון ללא עוררין, נכון, לא נותרה נכון. בידינו ברירה אלא להוות לו מתחרים גם מבחינת נכון. הבעת הדעות.
נכון.
והנה, נכון. יבחר הקורא את אשר הוא ירצה לקרוא, זה ימין וזה שמאל.
תראה, אני הצבעתי בעד חוק ישראל היום, בכאב גדול, כי לא רציתי, ועדיין אני לא רוצה שימנע ממישהו להביע את דעתו בישראל, במשטר דמוקרטי, בישראל הדמוקרטי, והיה משהו מזה, שאולי יש פה איזה רצון להגביל את העיתון, אבל מצד שני הייתה פה תחרות לא הוגנת, חייבים לומר את זה, והניסיון הזה היה, אמנם היה ניסיון גס, תרתי משמע, אבל הוא היה ניסיון להסדיר איכשהו את התחרות. אתה לא אוהב מונופול מצד אחד, אבל גם אתה לא רוצה תחרות פרועה, ועובדה שהתחרות הפרועה הזאת דרדרה את התקשורת הישראלית. זאת עובדה, זה התוצאת לוואי. מה שאנחנו רואים עכשיו, זה תוצאת לוואי של התחרות. היו תוצאות ישירות, ההקצנה, ההחרפה, הירידה בהכנסות, פיטורי עיתונאים וכל הדברים האלה, והייתה לזה גם, עכשיו אנחנו רואים, זה גם השחית את התקשורת. ועל זה אני מדבר, שצריך לבוא תיקון.
אוקיי, לו תהיה חופש הצבעה במפלגתך באשר להצבעה, האם להוציא את חבר הכנסת רטיאס מהכנסת? אתה...
עוד לא גיבשנו דעה, היה לנו דיון בסיעה היום, אני לא חושב שיש הרבה סיעות בכנסת שיודעות לנהל דיון כמו שאנחנו ניהלנו, כל אחד כמעט שהיה בחדר...
כן, אבל ככה באופן אישי, אתה יודע, בטרם תתקבל החלטה, מן הסתם יש לך דעה.
הדעה שלי, תראה, אנחנו לא אוהבים את החוק הזה, זה בלשון המעטה. אנחנו לא אוהבים אותו, אני חושב שחוק הזה הוא חוק מסוכן, כשהכנסת מחליטה מי יישב פה ומי לא יישב פה. מי יישב פה למי יישב פה.
אבל כשאתה רואה חבר כנסת מצולם, מוציא מחליפתו...
נכון, אבל אנחנו גם לא סמכות משפטית. לא סמכות, זה בדיוק העניין שבו המערכות משתמשות.
מערכת המשפט תמשיך להתנהל מולו, אבל קודם כל הוא לא ראוי להיות בכנסת.
אז אני אומר שהיה לנו דיון שהחלטנו לא לסכם אותו בכוונה, אלא שלתת לכל אחד ואחד מאיתנו להביע דעתו, זה נכון, זה חיוני, זה חשוב, ואז כשנתקרב למועד ונראה כי, למשל יש שאלה אחת מאוד מחרת, האם הוגש כתב אישום או לא הוגש, יש פה מחלוקת אם הוגש או לא הוגש, כי אחר כך כן, צריך לבוא שימוע, מאוד חשוב לדעת איפה התהליך המשפטי הזה נמצא, זה גם שאלה מחרת, אגב, יכולה לחזור אלינו גם בצמבים אחרים, גם לבעלי תפקידים ציבוריים אחרים,
כן.
שאלה מתי הם מפסיקים לשמש בתפקידם, ומתמקדים במשפט שלהם. זה היה בעבר וזה יהיה בעתיד. תמיד יהיו לנו ציבור.
אני רוצה בנקודה הזו לשאול אותך, לפחות איך הציבור רואה את הדברים, אני לא יודע אם אני מייצג את הציבור, אבל הציבור רואה סרטון, בוודאות.
הציבור רואה וגם אנחנו רואים, אנחנו
כן. רואים. כלומר, שאלת כתב האישום היא באמת שאלה נכונה, כי לפעמים אדם בגדר חשוד...
זה מקומם, זה מרגיש.
אולי בגלל זה יש את החוק הזה, במקום שבו מערכת המשפט תמשיך להתנהל מול האיש, אבל את המעשה המכוער הוא כבר עשה וכולם רואים אותו. וכאן תפקידכם...
אבל אנחנו לא סמכות משפטית, זה מה שאני אומר. אנחנו לא יכולים להיעזר בהליך המשפטי, כי ההליך המשפטי הזה... עוד לא הגיע להבשלה. זה הנקודה. זו הייתה דעתי. אתה יודע מה, אני כל אחד אומר, כי היו דעות מאוד ברורות, חברים אחרים אמרו, הביתה, אי אפשר להכיל אותו יותר בתוך הבית הזה. אילו היה תהליך שאפשר היה להשעות חבר כנסת ולתת לו לעבור את תהליך המשפטי, ואם הוא יוצא זכאי וחוזר, הוא חוזר, ואם הוא נכנס לכלא או נענש, ועם קלון הוא יוצא מפה, זה דבר אחר לגמרי. את זה בטח אפשר, אבל זה אי אפשר לעשות היום. אני אומר לך בכנות, תראה, דעתי על מעשיו של גטס היא שלילית ביותר, זה ברור, כי ישראלי, אני הייתי מזועזע מהרגע הראשון, ורק התמונות עוד חיזקו את זה. אבל יחד עם זאת, תשמע, אני מתאפק כי אני אומר, גם אנחנו צריכים לשים עלינו מגבלות. התהליך שבו כנסת פותרת מפה, זורקת מפה חברים שלה, הוא בעייתי. הוא בעייתי על פי קנה מידה פרלמנטריים, ציבוריים, משפטיים וכן הלאה.
Okay.
יכול להיות שזה בסוף תהיה העמדה שלנו, ואני חושב שנצטרך לדון על זה, ואז לקבל עמדה אחת וכולם יכבדו אותה. זה מה שצריך לעשות בסופו של דבר, כולם יכבדו אותה.
כן, okay. נחשפת לה, מן הסתם לקמפיין שעלה אתמול, ומאחוריו עומדים 250 בכירים לשעבר okay. במערכת הביטחון, שרוצים לקדם את יוזמת שתי המדינות.
נכון.
זו הדרך, כלומר בכירים לשעבר במערכת הביטחון צריכים להשקיע כסף בקמפיין פרסומי, שיווקי, על דעת הקהל בישראל?
כן, למה לא? תשמע...
אולי שישתתפו, יש בחירות, אתה יודע, יש בסוף...
לא, יש אחת, הזירה הציבורית יכולה להכיל הכל. גם בחירות, גם חיים אקדמיים, גם דיונים כאלה, גם הפגנות, וגם קמפיינים ציבוריים, הכל בסדר. יש מגבלות, בפריפריה יש מגבלות, דברים אסור להם לחתור תחת קיומה של המדינה.
אבל כשאתה משתמש בטייטל...
אבל זה בסדר, זה לגיטימי לגמרי.
כשאתה משתמש בטייטל של בכיר לשעבר במערכת הביטחון, ואתה מביע את עמדתך הפוליטית, אתה מצריך את המתנגד לך, שגם הוא לשעבר בכיר במערכת הביטחון, לעלות קמפיין נגד, כלומר, לאן הגענו?
זה בסדר גמור. הפוך.
זה בסדר.
תראה, קודם כל אנשים מותר להם להישען על עברה, כי הוא רלוונטי גם לעמדות שלהם ולדעות שלהם.
והוא הדבר היחיד שישאר איתם לנצח.
נכון, נכון. זה בסדר, אני רואה בזה חלק מהשיח הציבורי, זה לא מרגש אותי, זה היה, זה קמפיין חשוב. מישהו אחר יגיד מדינה אחת לשני עמים, ויכתוב על זה ברוסית או בשפה אחרת, אם הוא יחליט להגיד, זה בסדר, ככה מתנהלת מדינה, זה בסדר. כל עוד זה לא פוגע באמות היסוד של המדינה, ככה אני חושב שצריך לעשות.
חבר הכנסת נחמן שי, תודה רבה לך, אדוני, ערב טוב.
תודה רבה לכם.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
זה ברקול. והשבוע בברקול, בימים שלישי ורביעי, י"ט וכ"ב בטבת. מטרנה מהדרין ללא שלבים, 700 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90 אגורות. גבינה לבנה טרה, 750 גרם, ב-8 שקלים ו-90 אגורות. קמח מלא של גדיש, 2 ב-11 שקלים ו-90 אגורות בלבד. קילוגרם אורז בסמטי של טעמן, 2 רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. רק השבוע ורק בברקול.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
1-0-2-102 למחבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעברור, כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102, לוחמי האש, תמיד בשבילך.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60 אלף שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
מתמודדים עם בעיה רפואית? ייתכן ומגיעות לכם זכויות והטבות על פי חוק מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומס הכנסה. אין סיבה שתתמודדו לבד גם ממימוש הזכויות הרפואיות שלכם. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אתכם עד להשגת מלוא זכויותיכם וללא כל תשלום מקדים. בדוק. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שניים איתנו על קו הטלפון, אברהם דוב גרינבוים ויצחק נחשוני. שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב.
כן, שורות מעניינות שכותב גרינבוים, זה לא חדש, האיש יודע לכתוב, אבל נחשוני, אתה במרכז הסיפור, אז בואו נחזור רגע אחורה. אנחנו קבוצה של עיתונאים, וגילוי נאות גם אני ביניהם, קיימנו מפגש בבית ידיעות אחרונות לפני מספר מה? שנתיים?
שלוש שנים. כן. וואי, אחרת הזמן.
אם גרינבוים זוכר איך נראה החדר ומי אמר מה, תאמין לי שהוא זוכר מתי זה
אני
היה.
אני חושב שהם כבר למעלה משנתיים עברו מקום גם, הם כבר לא שם, אבל...
עיתונאי גדול זה זה שיודע לשלוב בזמן הנכון את הסיפור הנכון גם אם הוא היה לפני שלוש שנים.
תודה, ומה, תודה, אני מסניק.
ומה אתה מספר למי שקורא את הטור הזה, גרינבוים?
אני מספר שבעוד יש כאן ויכוח עקרוני עם המול מעורב בתכתיבים כאלו ואחרים לחבר'ה אצלו, והם התגייסו, טובי הכותבים והפרשנים של ידיעות התגייסו בימים האחרונים להוכיח שהם לא ראו בכלל בבניין את נוני, והם לא מכירים אותו והם בחיים לא שמעו ממנו מילה. אז כשליבנו את זה, כשאנחנו היינו שם במקום, גם התעניינו בדבר הזה, והמסקנות היו קצת שונות, כי אנחנו הגענו שם במפגש די אקראי ופגשנו את האיש שנחום ברנע
שחדרו, שחדרו במערכת קרוב מאוד לחדר הישיבות של המערכת.
ממש כך, וכמובן שאז נוצר באמת ההזדמנות גם לפגוש אותו פנים אל פנים, כי הוא בעצם שלח לקרוא לנו, ויותר נכון ליצחק נחשוני, הוא רצה לשמוע את הסיפור המעניין מכלי ראשון, והנה.
גם אנחנו נשמע אותו עכשיו מכלי ראשון, כן יצחק. כן, מה הסיפור שאתה מספר לו?
הסיפור היה שכשהוא דיבר על כך, שאלו אותו לגבי נתניהו ולגבי היחס הלא הועד במיוחד שיש לידיעות אחרונות לציבור החרדי נניח, אז הוא אמר,
ששאלו את העורך הראשי, אני...
כן, את העורך הראשי, נכון.
רון ירון.
כן, הוא אמר, מה פתאום, אנחנו לא תלויים בשום דבר, ולא מעניין אותנו שום דבר, ואנחנו כותבים מה שאנחנו יודעים, ומה שמעניין, ואז אני התקלתי אותו, ואמרתי לו שבזמנו, כאשר הקמתי את עיתון יום השישי, פנה אליי נוח מוזס, אביו של נוני מוזס, וביקש ממני להיכנס כשותף בעיתון. ישבנו בלובי של ידיעות אחרונות למטה, ואמרתי לנו, בוא נתקדם, ואז הוא אומר לי, תשמע, אבל יש לי תנאי אחד. אני אמר לו, לי יש תנאי קודם שלא תתערב לנו בתוכן. אז הוא אומר, אני מסכים, אבל דבר אחד חייב להיות. ואז אני שואל אותו, מה? אז הוא אומר לי, על חסידות מסוימת גדולה, שכולנו מכירים, אסור לכתוב בעיתון הזה. אמרתי לו, ברגע זה אנחנו לא עושים את העסק יותר, אבל בוא תסביר לי למה. ואז הוא אומר לי, תשמע, א', יש לי צוואה מאבא שלי, יהודה מוזס, שאסור לנו לגעת בחסידות הזאת, בשום פנים ואופן. וב', האדמור של העומד בראש החסידות הזאת, הוא שותף שלנו ב5%. אני כמעט נפלתי מהקורסה.
וזה לא היה בחודשים האחרונים, זה היה לפני הרבה שנים, כלומר כבר מאז, כבר אז.
נוח מוזס כבר לא כאן מ-85.
זה היה בשנת 84, ואז אני אומר לעורך של ידיעות אחרונות, לרון ירון, אז מה, אין לכם תנאים, זאת אומרת אין לכם דברים שיש עליהם איקס, כבר לפני כל כך הרבה שנים היה, וזה עוד לפני שנכנסתם כשותפות לעיתון. אז היום בידיעות אחרונות אין לכם אג'נדה על נתניהו ואין לכם אג'נדה על החרדים. אנחנו כבר עזבנו את המקום, כולל את האבי, ואז רצו אחרינו למדרגות ואמרו, הוא היה ספון בחדר שלו, נוני, והוא לא יצא בכלל. ואז אמרו, רגע, 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 הוא רוצה לשמוע את הסיפור ממקור ראשון, וחזרנו אליו. ואז הוא אומר לי, תספר מה סיפרת כאן. וסיפרתי את הסיפור, אמרתי, אלה העובדות שהיו איתי, לא עם מישהו אחר. ואז הוא אמר, הסיפור נכון.
כן, הוא פשוט הודע, זה גם אני ראיתי,
והיא מת את הסיפור הזה, והיום כשאתה, אברהם דוב גרינבוים, כותב את הסיפור הזה, כמי שהיה שם, זה עוד זווית חדשה ומאיר באותו אור שהמערכת הזו הוערה בימים האחרונים, אתה מוסיף עוד איזה פרוג'קטור קטן לסיפור הזה, וזה ככה מעניין מאוד. קיבלת תגובות?
לא, אני אומר מאוד פשוט, זה מעניין לחשוב, זה היה באותם ימים של הבחירות, לפני בחירות, אנחנו תמיד במדינת ישראל ככה, או במוצאי בחירות, וכבר לקראת בחירות, ואני חושב לעצמי, האיש הזה כל כך חביב והנחמד, שבאמת ככה שתה איתנו כוס תה, ואני חושב, מה הצעד הבא שלו, מה המשיך, מה
השקרה? מה מכאן, מה הלאה, כן. טוב, מעניין. זה הסיפור, יצחק נחשוני ואברהם דוב גרינבוים. תודה רבה לכם, סיפור בהחלט מעניין, ואיתו אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לטכנאי מנדי אור, לעורכת הראשית אסתי פלד. נשוב אחרי חדשות השעה 8, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
תשלום עבור פתיחת תיק? תשלום עבור התייעצות רפואית? לא, לא הגזמתם בכלל. הרבה אנשים, חברות, גופים וארגונים מספרים לכם שישיגו לכם כסף, אבל לפני הכל הם לוקחים מכם כסף. לא בחברה המרכזית למימוש זכויות. בחברה המרכזית למימוש זכויות, קודם כל תקבלו את מה שמגיע לכם. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
מאזינים יקרים, ויקטור בוחבוט, בן 42, אב לארבעה ילדים קטנים, חולה במחלת כליות גנטית נדירה ונמצא בסכנת חיים ממשית. רק השתלת כליה בחול מסוגלת להציל את חייו של ויקטור, ועלותה $150,000. לתרומות חייגו עכשיו לקרן החיים 1-700-500-003, 1-700-500-003.
אופטיקה הלפרין, גם מותגים הם מוצר צריכה בסיסי. עכשיו מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. יבוא מקביל.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר, המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים, מחכים לכם במבחר. 03-578-5030, 03-578-5030.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לרכב שלי,
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב באולפן בני הראל. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מצהיר הערב כי אין בכוונתו לפרסם